שמי אסתר שקופ,
ואני חושבת שזה קצת הזוי, משום שמישהי מגיעה משיקגו כדי להרצות פה בארץ, ועוד לדבר בשפה שהיא לא השפה הראשונה שלי, אז זה קצת קשה, ואתם תסלחו לי כבר עכשיו על כל הטעויות בדקדוק שאני אעשה ודאי. אז אני בחרתי לראות את פרק קט"ז, דווקא בגלל שהוא מוכר כל כך. ולפעמים כשמשהו מוכר כל כך ואנחנו אומרים את זה, אנחנו בכלל לא שמים לב לקשיים שהמזמור בעצם מציג בפנינו. כידוע לכם, המזמור הזה מתחלק לשניים, ואת החצי השני אנחנו אומרים רוב הזמן כשאומרים חצי הלל. ואת החלק הראשון אנחנו אומרים אך ורק כשיש הלל השלם. אם ירצה השם בקרוב, בחג השבועות.
יום עצמאות וזה.
וכן הלאה. וחנוכה וכן הלאה. אבל זה בעצם יכולת לשאול שהחלק הראשון לא נשמע כל כך שמח. לעומת החלק השני שהוא מאוד מאוד שמח. ממחר וזה כולו הלל ותשבחות. משונה קצת לקרוא את החלק השני שדווקא כשאומרים, גומרים את ההלל, אז אומרים את החלק שהוא קצת בעייתי בעצם. כעת החדשים טענו בעצם שיש לנו פה, בגלל כמובן כפי שהם רואים את זה בסידור, שיש פה בעצם שני מזמורים שמישהו הלך וחיבר אותם. האחרונים, כולל גם כנל באקדמיה, מצאו מספיק משותף לראות בין החלק הראשון לחלק השני. ולכן בצילום שלי אני הבלטתי את חלק מהדברים שאתם תראו גם בלמעלה, גם בחלק השני. בין המילים ובשם השם אקרא, שאנחנו נראה את זה גם בחלק הראשון, ולא פעם אלא פעמיים בחלק השני. גם את האנה השם, ושוב על ה... לשון נופל על לשון, שיש לנו פה הרבה אנה ואני וכן הלאה. אני אתמקד היום דווקא על החלק הראשון שהוא בעייתי. ושוב, מרוב שאנחנו אומרים אותו, שמים עליו ככה, אומרים את זה ואפילו לא שמים לב שהוא בעייתי. אהבתי כי ישמע השם את כל תחנוני. המילה אהבתי...
זה כבר מזמור בפני עצמו.
מה?
זה כבר מזמור בפני עצמו.
ודאי. הביצור. נכון, זה מספיק. אבל אהבתי את מה ואת מי. זה פועל יוצא ולא כתוב לך מה. ולא כתוב לך מי. אהבתי מה? אהבתי, בלנק, כי ישמע בגלל או כאשר או כדי או אכן את קולי, וכמובן את המילות קישור, אין לנו פה בכלל. את קולי ואת תחנוני, את קולי תחנוני, הרי זה מאוד מאוד משונה. מבחינה תחבירית, כל הראשונים וכל האחרונים נאבקים איתו. רש"י פשוט משתמש במילה אהבתי, לא שאני אוהב משהו, אלא תאהבתי. אני רוצה. אני רוצה ש, כי ש, ישמע השם את קולי, ובאחר וזה שירה ואין פה מילות קישור, ואת תחנוני. בקשה, כמו שאחד אומר, השם שפתי תפתח ופי יגיד. תהילדך, אני מבקשת שהקדוש ברוך הוא יקבל את דבריי. אבל לא כך כתוב. לא כך כתוב. מצודת דוד מנסה לפרש את זה על ידי סירוס. אהבתי את השם. למה? כי ישמע את קולי ואת תחנוני. משמע פתאום שאני אוהבת אותו בגלל שהוא שומע. ומה קורה כשהוא לא שומע? זה פתאום אהבה על תנאי ממש. ומה קרה ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל מאודך, כן? פתאום זה לא קיים. והוא מודה שאהבתי את השם מתי? כשהכל הלך טוב. כשהתפללתי וכי הוא קיבל את דבריי, אהבתי אותו. ומההן, תבין את הלב. וכשלא היה ככה, אוי ובוי. זה מצודת דוד. אבן עזרא לוקח את המילה, כמה אהבתי, דומה בעצם ברש"י, במקום תאהבתי, כמה אהבתי שישמע השם את קולי. מה אהבתי? את התוצאות שהשם ישמע את קולי. את זה שהוא ייתן לי את מבוקשתי, זה אהבתי. ואילו ספורנו לא מנסה להוסיף משהו שלא נמצא בפסוק, הוא אומר לנו, אהבתי את תחנוני, ודווקא מטעם, בגלל הטעמים שיש פה, וזה שאין לנו ותחנוני, אהבתי תחנוני. אני פשוט יכול בלי צקרחצן. אני אוהב לבקש, אני אוהב להתחנן, יכול בגשמק טוב לי לבקש. אהבתי תחנוני, למה? כי אני בטוח שהשם ישמע בקולי. אבל אני לא רואה את זה. אני לא רואה את זה פה, שיש פה בכלל ביטחון, או על כל פנים בחלק הראשון ודאי לא מובטח. אז מה קורה פה בעצם? בעצם יש לנו פה וידוי. וידוי של בן אדם שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא היה מבוסס על כך, שהקדוש ברוך הוא שמע לקולו, נתן לו מבוקשו, ועוד יותר, והוא ראה את חסדי השם. לא מגיע לי, למה לא לאהוב את מי שנותן לי כל כך הרבה? אהבתי. אהבתי. אהבתי ולא כתוב את מה? אהבתי את חיי, אהבתי את השם, אהבתי את כך, את מה שיש מסביבי. למה? משום שהוא נתן לי את הכל. למה לא? אבל אז מה? עפפוני חבלי מוות. ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא. כעת יש פה דבר מאוד מעניין. המצרי שאול מצאו אותו. הוא אפילו לא יודע מאיפה זה בא לו. זה לא כאילו הוא הלך בדרך לא נכונה, אלא נפלה, לא, הם באים לבד, ולא רק מאף. נדמה לך שאתה בטוח, נדמה לך שהחיים שלך טובים ובטוחים, והכל הולך כדרכך, והם פתאום מוצאים אותך. ואז צרה ויגון אמצא. הם קודם כל מצאו אותי, ואז למדתי בעצם מה זה צרה ויגון, שלא ידעתי לפני כן, שהכל היה טוב לי. חייתי חיים שלווים. ולמה לא לאהוב? למה לא להיות יהודי שומר מצוות כשהכל הולך כדרכך? למה לא להתפלל בגשמה כשהכל טוב לך? אבל מה קורה כשזה לא ככה? כשנופלים לך? למה הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה? ואז מה קרה? אז בשם השם אקרא. חשבתי שאני יודע מה זה תפילה. חשבתי שאני ידעתי בכלל מה זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. לא ידעתי. הרי יש במושג בארצות הברית ש-in the foxhole there are no atheists. אין אתאיסטים במלחמה כשפתאום יורים עליך ואתה נמצא שם בבור. שם פתאום אתה מנסה להיאבק על חייך, פתאום אתה מחפש מה שלא יהיה. כשצרה ויגון נמצא אז, ובשם השם אקרא, ומה קראתי? אנא השם. מלטה נפשי. כעת הכתיב של אנה פה שונה, שלא לדבר על זה שיש דגש בנון. מלבים ורבי שמשון רפאל הירש מסכימים שהאנה פה זה לא בבקשה, ולא כמו שאחרים שטוענים שאנה ועם א' ואנה עם ב' כאילו בבקשה ממך, זה היינוח. אלא במקום זה, אהה. זה בסך הכל הנחה. זה ביטוי של הנחה. אנא השם, מלטה נפשי. אז אני כבר באמת מתפלל. כי כשהכל בא בחינם, כשהכל היה בחסדי השם, הכל בא לי, בלי שאני ארצה את זה, אהבתי, אבל הכל היה נחמד, למה לא לאהוב? אבל קשר אמיץ, ממש לקרוא בשם השם, זה היה רק כשצרה ויגון נמצא. ואז מה גיליתי? חנון השם וצדיק. חנון, מתנת חינם, בהתחלה. צדיק, אחר כך. וזה לא רק מפה. אלא מאחר ומכל ספר תהילים וגם בכל התפילות שלנו, יש לנו צירוף מאוד מעניין שהם בעצם סתירה. חסד ואמת. חסד ואמונה. הם צדקה. אמת. או זה, או זה. אם זה חסד, אז זה מתחינם, שאני נותן לך בגלל שאני אוהב אותך, ללא תנאים. ואם זה אמת, אז אתה צריך לקבל את מה שמגיע לך. לבסוף צריך פה איזה חשבון. גדולי המחשבה טוענים שאנחנו בעצם מקבלים חסד בחינם על קרדיט. על קרדיט. אתה מקבל את החיים שלך בחסד, אתה מקבל את הבריאות שלך בחסד, לא זכית לזה, לא הרווחת אותו, כדי שתנצל אותו כמו שצריך, לא ניצלת את זה, לבסוף יש חשבון. אז נותנים לך את זה על קרדיט, כמו, כן, אתה קונה את זה עם, אתה, מה?
באשראי.
עם באשראי, זה הכל, וזה ממשיך הלאה. הרב סולובייצ'יק טוען שהתשובה, כפרה, זה חסד. והכפרה שאתה מקבל ביום הכיפורים, זה לא בגלל שבעצם גמרת את החשבון על מה שעשית שנה שעברה, לא, לא. אתה עושה כל מיני הבטחות, והקדוש ברוך הוא כעת נותן לך כפרה. על תנאי, נראה מה תעשה במשך השנה הקרובה. אני נותן לך את הצ'אנס. הנה הלוואה, כמו שאומרים. אז הוא זורק את עצמו על חנון השם. התחלתי עם מתנת חינם. אבל לבסוף הוא גם כן צדיק. כעת זה לא בדיוק חסד ומשפט, כי צדיק זה משפט מהול קצת עם רחמים. אז אם לא זה, לכל הפחות רחמו נשאו. ולכן הוא מוסיף, כי לבסוף אלוקינו מרחם, ועל סמך זה הוא מתחנן מלת נפשי. ומה עוד? שומר פתאים השם. דלותי ועם כל זה ולי יהושיע. בהסתכלות אחורן הוא רואה את עצמו שהוא היה פתי. הוא קיבל את הכל, וכשהכל מובן מאליו אתה לפעמים חושב שמגיע לי גם כן. הרבה מהילדים שלנו. נותנים להם, נותנים להם, וזה כעת נפח בכלל לא למתנה אלא לחוב. מובן מאליו, מגיע לי. הייתי פטי. ולא רק שהייתי פטי, אלא לקחתי את זה, באנגלית אומרים, I took it for granted, הייתי בטוח שזה מגיע לי. וכתוצאה מכך לא ידעתי להישמר מצרה. לא ראיתי איך שאני הולך ישר לתוך בור. כי הכל היה מובן מאליו. ובכך הוא מבין שמה שקרה לו, דלותי, הורדתי אותי, כדי לעשות מה? להושיע אותי. לפעמים צריך קצת צרות. לפעמים צריך קצת מכות, כדי להבין שזה לא מובן מאליו, שאתה לא יכול פשוט לסמוך שלעולם ככה יהיה, כי לבסוף צריך גם כן קצת אמת. ספורנו טוען אחרת. הוא אומר שכל זה בעצם נאמר על הגלות שלנו. הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להתפלל בשם השם. אנחנו לא יודעים, אין לנו בית מקדש, אין לנו כהנים. ודלותי, הוא אומר, בדעת, איך אני אפילו יכול להתחנן, ואיך לדבר, ומה לעשות. ועם כל זה, ואף על פי כן, אני בטוח שאותי הוא יהושיע. ואז מה הוא אומר? הוא פונה פתאום לא לקדוש ברוך הוא, אלא הוא פונה במקום זה לנפשו. והוא מדבר אל ליבו. שובי נפשי, למנוחייך. תחזרו, והנפש מדבר איתה כאילו היא אישה, כנקבה, שובי. כעת זה קריאה לתשובה. או קריאה בחזרה למקור מאן שבאת, למנוחה שלך. מצודת דוד אומר שהיא פשוט מנסה להירגע. סבורנו טוען בקיבוץ גלויות, בעוד המשיח, הנפש תוכל סוף סוף לחזור, הישועה תהיה שהיא תוכל להתעסק ברוחניות, בקשר עם הקדוש ברוך הוא. הדק אומר שזה דבר פשוט מאוד. כל זה קרה לי, הצרות באו אליי, כדי שנפשי תחזור למקורה. אבל היא תחזור איך שלא יהיה. או על ידי מוות, או בארצות החיים. שובי נפשי, כי השם גמל עלייך. ואני רוצה לעמוד הרגע למילה גמל גמול. בדרך כלל המילה גמול זה נקרא תשלום. נכון? מה מגיע לי? זה נקרא גמול. אבל אומרים גם כן שתינוק נגמל. ודוד המלך עצמו רואה את עצמו מתרפק על הקדוש ברוך הוא כגמול עלי אמו. לא כיונק על אמו, אלא כגמול עלי אמו. אני רוצה שתבינו כעת כמה חזק הדימוי הזה. היונק מקבל מהאימא שלו, ומה יכול להיות יותר טוב? לזרועותיה, עם את החום, וגם לגוף וגם לנשמה הוא מקבל. הגמול כבר לא יכול לנוק. אין כבר חלב, גמרנו. It's finished. אבל עלי אמו היא החזיקה אותו, וזה כאילו. ועם הכאילו הזה, יש עדיין את הערגה לנוק. מי שפעם מצץ אצבע, זוכר כמה היה קל להירגע. כמה להירגע אני רוצה. אני קרוב, אני עליך, אבל בכל אופן לא יונק יותר. ולכן הוא אומר, כי השם גמל עלייך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל הוא לא רוצה שאנחנו נשאר לגמרי כיונק. הוא רוצה שאנחנו נעמוד בבחירה חופשית וניצור קשר איתו, אפילו כשאין מה לקבל. שהקשר הזה יהיה כמו קשר של בן לאימא כשהיא כבר לא מניקה אותו. אז הוא מרגיע את הנפש. את חזרת למנוחך, למנוחה שלך, לחיבוק, עם זה שהוא לאו דווקא ייתן לך את מה שאת רוצה. ואז הוא מהלל, כי חילצת, חוזר בחזרה, לא לדבר לנפש, אלא לקדוש ברוך. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. כלומר, היסורים באו אליו כדי שהוא לא ימשיך בדרכו לשאול. באו אליו צרות כדי לא להניש, אלא לעורר. שוב לחזק את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ועל כן, אתהלך לפני השם בארצות החיים. לא בעולם הבא. לא בעולם אחר, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לי, כמו שאומרים, עוד צ'אנס. הוא חילץ אותי ממוות, אבל יצרתי כעת קשר, לא כיונק, אלא כגמול, לעמוד על רגליי וליצור איתו קשר וללכת יחד איתו, לא בעולם הבא, אלא דווקא בעולם הזה. האמנתי, קשה כאן. האמנתי, אומר רד"ק, כאשר סבלתי, האמנתי, כי אדבר, ולכן דיברתי. האמנתי כי אדבר. ומה קרה אז כשסבלתי? אני, מצורות, שמו את הלשון נופל, אני עניתי מאוד, מלשון עינויים, מלשון דל. ירדתי לעומק הגרוע ביותר. ומה עשיתי? מה קורה כשאדם סובל? מה קורה כשיש לו ייסורי גוף? איפה אתה? איך נטשת אותי? מה עזבת אותי? איך אתה יכול לעשות לי את זה? זה לא מגיע לי. זה לא פייר. למה לי? הם גרועים ממני, מה אתה עושה לי? לא... והיא צדק, ומה קרה לי פה? ואז מה ראיתי? אני אמרתי בחופזי, מתוך היסורים, בשמה יש פה לשון, לשון שינוי, מפני כבוד, או יש פה משהו אחר, כל האדם כוזב. דוד המלך היה לו סיבה להגיד שכל האדם כוזב. הקרובים ביותר אליו, אחיתופל, לדוגמה, המשפחה שלו בגדו בו, מרדו בו, סכים בגב, המשפחה, הבנים שלו. אחרים טוענים שלא, זה כנגד שמואל הנביא שאמר לו שהוא בחיר השם. זה מה שאני מקבל בשביל זה שאני בחיר השם? זה שאני משיח השם, זה מה שמגיע לי הצרות האלה, מי צריך את זה? ולכן הוא טוען, כל האדם כוזב. או שמה זה, שלא רק הוא ננטש על ידי הקדוש ברוך הוא, או ככה נדמה לו כשהוא סובל, אלא נראה שהוא גם כן ננטש על ידי בני אדם. אם אין לו מה לתת להם, אם זה לא כדאי להם, מה קורה להם? מה קורה לאנשים כשמקבלים סרטן? מה קורה להרבה אנשים כשהם חולים? פתאום כולם נעלמים. אנשים כאילו מפחדים, לא יודעים מה לומר. מפחדים כאילו זה מדבק. אם אדם ערד ונחשף, פתאום מה קורה לכל הידידים שלו? היה נדמה לי, הוא אומר, דיברתי מהר מדי. כשהייתי למעלה, יצאו מפי כל מיני דברים שלא הייתי צריכה לומר. אז על הצד הקל ביותר הוא אמר, כל האדם כוזב. אבל שמה יש פה מחשבה, איי הבטחותיך, שזה הוא אומר במזמור פייטט, איפה השבועה שלך, מה כל ההבטחות שלך, איפה הברית שהבטחת לנו. ופה בא המפנה. והמפנה הגדול ביותר זה השינוי בעצם שקרה לו. ובגלל הקשר, שבגלל הצרות הוא נקשר שוב לקדוש ברוך הוא, יצא happy ending, סוף טוב. מה אשיב להשם? כל תגמולוי עליי, שוב המילה גמול. מה אני יכול לתת לו על כל מה שהוא נתן לי? אמנם סבלתי. כוס ישועות עשה, כמו שאחד שמרים כוסית לברך על מישהו, ובשם השם אקרא. בצרות ובשם השם אקרא. בטובות ובשם השם אקרא. אבל זה לא היה קורה לולי הירידה. כי פה הייתה לנו ירידה לשם עלייה גדולה. נדריי להשם השלם. איזה נדרים אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אם רק תוציא אותי מהסלח הזה, אם רק תשלח את השידוך הנכון, אם רק עד יברי, אם רק כי זה, מה אנחנו מבטיחים? אבל הפעם עשה את זה איפה? נגדנה לכל עמו, בפני כולם. כי אולי כל מה שאני עברתי זה כדי שאחרים ילמדו ממני. ואני צריך לגלות את האמת שעברתי מאבקים גדולים, וכתוצאה מכך אני צריך להסביר למישהו אחר שמה שקורה לך בעצם זה טבעי. וזה שאתה כועס, וזה שאתה זועף ומרגיש שאתה נטוש, זה טבעי, זה נורמלי. כי אי אפשר לריב ממי שאתה לא מאמין. יקר בעיני השם המפתה לחסידיו. לא כל כך מהר מתים. לא כל כך מהר הוא זורק אותך. זה יקר בעיני השם. ואז הוא חוזר, אנא השם, כי אני עבדך. המילה אנא, שדיברתי עליה לפני כן, אמרתי שיש כאלה שפשוט אומרים בחילוף אותיות אותו דבר כמו בבקשה ממך. אחרים טוענים שזה בסך הכל קריאה. שמתם לב שהמילה אנא זה גם כן לאן? אנא הלך דודך, כן?
אנא
עבור. וקימיך וגייך. אנא השם, איפה אתה? כי אני עבדך. אני עבדך בנעמתך פיתחת למוסריי. יצאתי מהטווח, כעת לאן אני הולך? מה אני עושה עם זה? הנה אני עומד כעבד בפניך, תגיד לי איך אני משתמש בזה, איך אני משתמש בחוויות שעברתי, ביסורים שסבלתי, איך אני משתמש בזה ללכת הלאה. והוא מגיע לבדו לתשובה. לך אזבח זבח תודה, ובשם השם אקרא. נדריי להשם השלם נגדנה לכל עמו. אתם רואים שזה חוזר על זה שוב. זה מה שאני אעשה שוב ושוב. ומתי אני אעשה את זה? להלוואי. בחצרות בית השם, בתוככי ירושלים. הללויה. עשה את זה עכשיו, עשה את זה אז, עד שיבוא המשיח, אם ירצה השם. ואז אני אעשה את זה בפני כולם בחצרות השם. יש כאלה שטוענים שזה לא נכתב על ידי דוד. לא כתוב לנו מזמור לדוד. וזה גישתו של הספורנו, שזה נכתב על ידי מישהו שסובל בגלות. וטוען, איפה אתה? מה אתה עשית לנו? למה אנחנו סובלים את מה שאנחנו סובלים? הוא מדבר בעד עמו. ולבסוף טוען מה? אבל בכל אופן אני קיים. אנחנו שורדים. מה אשיב להשם? אני אשיב לו שאולי אפילו הגלות ואפילו הסבל הם משמשים בזה שאני עבד השם ותפקידי להיות העד שלו. זה שאני עדיין קיים. זה שאני עדיין עובד אותו, מרשה לי נגד כל עמו, נגד כל האנושות, לבסוף להגיע בחזרה לירושלים. ששם לבסוף, כשאני אוכל, אסבח זבח. תודה. עד כאן.